אנחנו בסעיף ת'. הנושא של הסעיף הזה, עיקרה של יראת שמיים הוא כוח שמצמיח ומרחיב את החיים. אז אומר הרב כך, הבטלנות הנמשכת לפעמים על ידי יראת שמיים באה מחיסרון הבירור לדעת מה בין טוב לרע בתכונות הנפשיות. ומתוך שההשפעה הרצויה של קבלת המלכות שמיים היא בוודאי להחליש את הרע שבנפש, מחלשת היא בחסרי ברור את כללות הכוחות בין הכוח הרוחני, דהיינו העצמיות המחשבתית, על ידי מה שבא להחליש את הצד המקולקל שבמחשבה, ובין הכוח החומרי שהוא התעוררות החיים, חשק העבודה ומרץ הפעולה. והדעה הנכונה צריכה היא תמיד להשיב לראי השם את עבדתם הגדולה הזאת, לדעת שיראת השם בטהרתה מוכרחת היא להוסיף אומץ כוח בכלל ולהוציא אל הפועל את כל סגולה צפונה בתוך הנפש להשכיל ולהיטיב, ושלילתה אינה מכוונת כי אם לגבי הצד הרע שבנפש, מקור המידות הרעות והמעשים המקולקלים שבהיות הנפש תורה ומנוקה מהם, הרי היא עולה במעלות החיים בהרחבה גדולה ובתוספת ברכה רבה. אז אנחנו, כשאנחנו מדברים על היחס בין אהבת השם ליראת השם, אז אפשר היה להגיד שכשאתה מדבר על אהבת השם, כשישאלו אותך מה זה אהבת השם, האהבה היא תמיד קשורה לקום ועשה. היא קשורה למה שהאדם עושה, כן? אוהב. אהבה זה משהו, זה משהו שהוא ממלא. ממלא אותך. כן? כשאתה מלא אהבה, זה ציור של מלאות. וממילא גם האהבה היא גם שאתה מלא מאהבה, וגם ממילא אתה עושה דברים מכוח המלאות הזאת. לעומת זאת, כשאתה מצייר לעצמך את מושג היראה, מושג היראה הוא עלול להתקשר, עלול להתחבר למה שאתה יותר ללא תעשה. באמת, כשהרמב"ן מדבר על עשה דוחה לא תעשה, כן, סוגיה שלמדתם במסכת יממות, עשה דוחה לא תעשה, אז הרמב"ן הסביר שלמה עשה דוחה לא תעשה, מפני שהעשה הוא מיסוד האהבה, ולא תעשה הוא מיסוד היראה, והאהבה היא יותר חשובה, כן, יותר, כאילו ההלכה הזאת שעשה דוחה לא תעשה, זה נובע, זה בא להגיד שהאהבה היא יותר חשובה מהיראה. אז נגיד מהרמב"ן הזה יוצא, שבאמת היסוד של היראה הוא יוצר יסוד של הלא. אז הרב בסעיף הזה בא ללכת נגד הדבר הזה, לבוא ולהגיד זה לא נכון. עיקרה של היראה הוא גם עשה. עיקרה של היראה הוא גם נועד להרחיב את החיים. אלא מה? היראה היא משהו שהוא כולל יותר. הוא מכיל בתוכו גם להרחיב את החיים, אבל הוא מכיל בתוכו גם את במה לא להרחיב את החיים. כלומר, היראה היא כוללת את הכל, גם מה שכן וגם מה שלא, והאהבה היא כוללת רק מה שכן. זה בעצם החידוש של הסעיף הזה. מה אתה אומר? הרמב"ן אמר.
כן, עכשיו בעצם מסביר שגם ולא תעשה יש כאילו ב...
גם היראה כוללת גם עשה.
כן, סליחה.
לא, אז הרמב"ן התכוון לומר שהלאווים בתורה זה החלק של הלא, הלא שביראה. אבל זה לא אומר שהיראה לא נוגע גם נעשה. לא מתכוון, זה... ככה אני מבין. אז... אני, או שהיה אפשר לבוא ולהגיד שהרמב"ן מדבר על יראת יתאה והרב מדבר על כל היראה. יראת יתאה הכוונה על יראת העונש, יראה במדרגה נמוכה, והרב כשהוא מדבר הוא מרחיב את מושג היראה ליראה גם העליונה, ורק ביראה העליונה יש בעיקר את החיוב. ככה אפשר אולי להגיד. אבל אני חושב מה זה אמרתי קודם, זה ההסבר היותר פשוט. אז עכשיו החידוש בסעיף הזה, שכשאתה שואל את עצמך ביחס שבין היראה, היא ברור שהיא עושה גם פועלת לא וגם פועלת כן, וביחס מה היא יותר פועלת, גם בזה הרב רוצה להגיד שהיא יותר פועלת בעשה מאשר בלא תעשה. עכשיו כשאתה אומר שהיא יותר פועלת, לא הכוונה ברמה הכמותית. יכול להיות ברמה הכמותית, העירה יותר פועלת בלא. העירה אולי פועלת יותר בלא, אבל מבחינת, כאילו אם אתה שואל את עצמך, עירת השם בעולם, מה היא עשתה לאנושות? כאילו אנשים שהאמינו בעירת השם, מה היא עשתה להם? אז יכול להיות שהרב אומר שבעיקר היא עשתה לא. אבל הרב, כאילו, בסעיף הזה בא להגיד שצריך להתייחס לעירה בצורה אחרת, ובאמת, העירה יכולה להיות יותר לפעול הרבה בכן מאשר בלא. זה מה שחשוב, זה מה שהרב בסעיף הזה רוצה להגיד לנו. אז נקרא לאט לאט, זה האמירה הבסיסית שאומר כאן הרב, נקרא את זה לאט לאט. הבטלנות הנמשכת לפעמים על ידי עירת שמיים. כלומר, אנחנו רואים הרבה פעמים שאנשים יראי שמיים הם אנשים שאין להם מעזה, הם לא יוזמים. כן, הם פסיביים. הם יותר מגיבים למציאות, נשמרים במציאות ולא מובילים אותה. האם זה באמת הכרחי? האם זה משהו שיש קשר הדוק בין יראת שמיים לבין זה שהאדם הוא פסיבי? כן. אז כן, אז קודם כל, האדם שהוא ירא שמיים, הוא באמת, הוא מכיר את מקומו. הוא באמת מודע לכך שכל דבר ודבר, ההשגה שלו היא מוגבלת, והוא מבין את הדבר הזה שאין לו השגה בגודל האלוקי, והרבה הרבה דברים הוא אומר, הוא אומר לעצמו, אני באמת מכיר בדבר הזה שאני לא יכול להבין את כל הצו האלוקי. כן, תזכרו במה שאמר הרב, שהעניין הזה של החוקים גם הוא בעיקר דורש את היראה, כן, עצם הדבר הזה שלא כל התורה יכולה להיות אצלנו בצורה של משפט, אלא צריך להיות חלק מהתורה בצורה של חוקים, שזה עצמו בא כדי שאדם יקבל עליו עול מלכות שמיים, וכדי להחדיר בבן אדם את ההרגשה הזאת שהוא רואה רק חלק מהפאזל. כן? אז זה ודאי הבסיס של העירה. ומתוך זה גם איך האדם נוגע בעצמו. עד כמה הבן אדם, אדם ללא עירת שמיים, הוא אדם ש... שהוא משקיע כוחות בלימוד עצמו, משקיע אנרגיות במה יש בו, ואת זה הוא מאוד מאוד רוצה לפתח. אדם שהוא ירא שמיים, הוא אומר, מה אני אשקיע בעצמי? אני יותר אהיה קשוב לרצון האלוקי, לתוכנית האלוקית, וממילא האדם מאבד את הקשב לכוחות החיים שיש בתוכו, כן? והאדם נמצא יותר בקשב לגודל האלוקי, ולא כל כך להקשיב מה יש בו. ובאופן טבעי, כן, כל הדברים האלה אני מנסה להסביר למה יראת שמיים זה גורם את הבטלנות הזאת. היראה היא בוודאי, כשאתה משווה את עצמך יחסית לאחרים, או כן, אז אתה לא יוצא רע, כן, אתה לא, קודם כל, עצם הדבר הזה שאדם משווה את עצמו יחסית לאחרים, זה ודאי דבר מקולקל. אז כן, נגדיר שהדרך הנכונה באופן בסיסי, כשאדם רוצה לדון על עצמו, מה הוא, איך האדם, מהי הענווה הטובה? הענווה הטובה זה לא זה שהאדם, אני אומר משהו שהוא לא קשור דווקא לסעיף הזה, אז סתם, כיוון שאמרתי, אם האדם משווה את עצמו לאחרים, אני חוזר בי. אני לא רוצה שיכנס לנו הדבר הזה שהאדם צריך להיות עסוק במה הוא ביחס לאחרים. כן, אבל איך האדם בכל אופן בונה בתוכו את התודעה של הענווה? האדם צריך להשוות את עצמו למה שהוא ציפה מעצמו לבין מה שהוא בפועל. כלומר, הענווה היא, הענווה הטובה, הענווה הברוכה, היא כשהאדם אומר למה הייתי מסוגל להגיע, מה הפוטנציאל שלי, ומה אני בפועל מצליח להוציא מהפוטנציאל שלי. ותמיד יש פער מאוד מאוד גדול בין מה שהאדם ציפה לעצמו, לבין מה שהוא הצליח בפועל. אז זה הענווה המצוינת. אבל אדם שיש לו יראת שמיים, הוא בדרך כלל, הוא עלול להשוות את עצמו לגודל האלוקי. ואז זה עוד יותר, ואז אם האדם עסוק כאילו בדו-שיח הזה הפנימי של עצמו, של מה הכוחות שלי? הכוחות האלה שיש בי, למה אני מסוגל להגיע? זה ביראת שמיים הטובה, כך צריך להגיע. מה הפוטנציאל שהקדוש ברוך הוא נתן בי? וזה מאתגר אותי שאני רוצה להיות יותר להוציא מזה אל הפועל, זה מצוין. אבל יראת שמיים בשלב הראשון היא שהאדם עומד מול הגודל האלוקי. כשאדם עומד מול הגודל האלוקי, אז באופן אוטומטי החסרונות שלו הם צפים ונהיים מאוד 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 משמעותיים, בלי ההקשר הזה של ואיך אני, כן, מאתגר את עצמי להיות, כן, להצליח להדביק את הפער. כי ביני לבין הקדוש ברוך הוא תמיד יישאר פער, ותמיד הפער הזה יהיה עצום, ולכן הצד של החסרונות הוא נהיה מאוד מאוד בולט בעירה, וזה, לא דיברנו על הדבר הזה, שיכול להיות, אם מדובר על יראת העונש, אז כבר היראה היא לא רק למה האדם מזהה את עצמו, אלא זה כבר נהיה תכונת נפש של פחד, ופחד אנחנו יודעים שהוא דבר שמעורר כל מיני דמיונות, והפחד עיקר מה שהוא עושה, הוא משתק את הבן אדם. כלומר, נתתי כמה וכמה הסברים, למה? יראת השמיים היא גורמת לבטלנות. כן, למה היא בעיקר מופיעה בהתחלה בצורה של שבע אל תעשה, שהאדם נמנע מלעשות. אבל אומר הרב, אומר הרב, מה הדבר העיקרי שאני אוכל לעשות כדי שבאמת זה לא יהיה? או אם יראת שמיים יש בה את הכוח לבטל אותי מעשייה, כנראה זה דבר טוב, זה דבר נכון, שיש כנראה מטרה ליראת שמיים לבטל אותי, כן, לגרום לי את הבטלנות הזו. זה דבר שבאופן בסיסי אני צריך להבין שזה יהלום טוב שיראת שמיים גורמת לי לבטלנות, כי אחרת זה לא היה עושה את הדבר הזה. זה שהיראת שמיים היא גורמת לבטל אותי, זה דבר טוב. אומר הרב, זה נכון. זה שיש כוח ביראת השמיים לגרום לזה שהאדם יהיה בחינת שבע אל תעשו, זה דבר טוב. אבל זה טוב רק בנוגע למה שטוב שהאדם מתבטל ממנו. טוב שהאדם מתבטל מהחלקים הרעים שבתוכו. ומהחלקים הטובים שבו, להפך, אם האדם לא ירגיש דחף של השמיים, שהוא ישתמש בכוחות הטובים שבו, אז רק הפסדנו. אז אומר הרב, התכונה הזאת, הסגולה הזאת שיש ליראת שמיים, שהיא כוח מאוד גדול לשתק את הרע. וזה אין לנו כנראה תחליף. אהבה היא לא משתקת את הרע. זה כבר למדנו בכמה וכמה סעיפים, וגם הרב ההמשך יגיד את הדבר הזה. יש משהו ביראה שהיא מצליחה לשתק את הרע. בלי יראה, כן? האדם, כן, מה שאנחנו רואים, למשל בדור שלנו, שזה דור שאיבד את היראה, הוא חושב שהוא יבנה את עצמו רק על ידי האהבה. אנחנו רואים שכשהאיזון בין היראה לאהבה הוא לא מאוזן, זאת אומרת שאדם רוצה לבנות רק על האהבה ולא מספיק על יראה, אז האהבה היא לא מספיקה כדי להיות מחסום מפני שלא לעשות דברים לא נכונים או שלא לחתור, כן, אהבה, האדם אוהב את הקדוש ברוך הוא, אוהב זה, הוא גם אוהב את עצמו, אז הוא גם מרחם על עצמו, אז הוא גם מוותר לעצמו, כן, צריך תמיד את הכוח של לא להיכשל, הוא ברור שצריך אותו, צריך את היראה. אני אומר את זה, אני כמעט, כן, לחתן החדש לא אמרתי את זה, אבל כמעט לכל חתן, הדבר הראשון שאני אומר לו, תיזהר, עכשיו נהייתם אוהבים, אתם עלולים לחתור. ככה זה. כן, זה כאילו מהאירוסין, זו תקופה מאוד מסוכנת, שבן אדם, זה אהבה מקלקלת את השורה, והאדם עלול לחטא, אפילו הצדיקים. כן, ולכן צריך יראה, אני מפחיד אותם קצת. מפחיד אותם. כן, אני אומר להם, תשמעו, אם אתם תיכשלו, זה יהרוס לכם את האהבה. כי כתוב הרבה פעמים, שהיראה הכי גדולה זה אדם שיש לו אהבה, איך הוא יפתח את היראה? יראה מלאבד את האהבה, כן? יראה מלאבד את האהבה. כן, אז זה הדרך להגיד לאדם. אתה אוהב, ובגלל האהבה אתה תיכשל, ובסופו של דבר זה יפגע לך במה שאתה אוהב, כן? זה יפגע. כן? אז בכל אופן, אומר הרב, אז הכוח החזק הזה שיש ביראה, שהוא באמת יכול לבטל מלעשות רע, יש אותו. אבל יש אותו רק כנגד החלק שצריך לבטל אותו, ולא כנגד החלק שלא צריך לבטל אותו. ולכן הבטלנות שהיא נהפכת להיות תופעה כללית בנפש, שהירא שמיים הוא לא יוזם, הוא לא נהנה מיגיע כפיו, כמו שחזל אומרים, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. באיזה מובן מסביר הרב ואין היה, למה גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים? כי ירא שמיים הוא בסופו של דבר, הוא פחות יוזם, פחות הוא נהנה מיגיע כפיו, פחות הוא רואה מה הוא יכול להיות ירגע וליהנות מיגיע כפיו, ולכן גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. אבל אומר הרב, ממה זה נובע? בא מחיסרון הבירור לדעת מה בין טוב לרע בתכונות הנפשיות. אני צריך להתבונן למה הרב מדגיש פה, בכל הסעיף הזה הרב ידגיש את העניין הזה של התכונות הנפשיות. כלומר, כלומר, אני חושב שהרב ידגיש את הדבר הזה של המידות המקולקלות. כלומר, היראה היא גורמת לדבר הזה שהאדם מודע לדבר הזה ששום דבר לא שלם. באמת היראה גורמת שלא הטוב שלם, ולא הרע שלם. רק מה? את הטוב באמת היראה צריכה לגרום לזה שהוא לא שלם ואני צריך להשתלם בו, ואת הרע היראה צריכה לגרום שלבטל אותו. כלומר, זה ההבדל בין יראה שהיא מבטלת כוח בתור הרע לבין יראה שהיא מדגישה לך את הדבר הזה שלא הגעת לנקודת הסוף, שעוד חסר לך. כלומר, היראה היא באמת מדגישה את הגודל האלוקי, וכל דבר ודבר שאנחנו עושים הוא לא שלם. אבל מה זה עושה הדבר הזה שזה לא שלם? חלק מהלא שלם הזה זה צריך לגרום לבטל אותו, זה החלק של הרוע בתכונות הנפשיות, וחלק זה צריך לגרום, לאתגר את הבן אדם, שאם זה לא שלם, אז אני אעשה מאמץ עוד יותר להשתלם, עוד יותר להגדיל. ומתוך שההשפעה הרצויה של קבלת עול מלכות שמיים היא בוודאי להחליש את הרע שבנפש, כן, כמו שאמרנו, מחלשת עם חסרי הבירור את כללות הכוחות. כן, כשאין את ההפרדה הזאת בין הטוב והרע, שמה שיש בתוך האדם, אז באופן כללי האדם הוא לא מוצא בתוכו כוחות, אלא הוא להפך, הצד של החולשות זה הדבר שמתעצם בו, והאדם נהיה מודע, יראת שמיים זה האדם מודע שמה שמכתיב את העולם זה התוכנית של הקדוש ברוך הוא, זה הדבר שמכתיב, זה הדבר שמוביל, וקבלת העול מלכות של השמיים זה לשים את האדם בצד באיזושהי מידה, וכללית האדם נהפך להיות חסר. עכשיו, את כללות, כן, מחלשת בחסרי ברור את כללות הכוחות, ועכשיו הרב מברר, אז במה זה פוגע? זה פוגע בין בכוח הרוחני, והרב מגדיר מהו, מה הדבר הלא טוב שיש בכוח הרוחני, שכתוצאה מהיראת שמיים הוא נחלש, וזה פוגע גם בכוח הטבעי או הגופני, איך הוא קורא לזה, הכוח החומרי, הכוח הטבעי, שגם הוא טוב, והיראה פוגעת. אז הרב מגדיר, מה זה הכוח הרוחני? כלומר, באיזה חלק מהכוח הרוחני היראת שמיים מבטלת, פוגעת, וזה לא טוב? דהיינו, העצמיות המחשבתית, כן? על ידי מה שבאה להחליש את הצד המקולקל של המחשבה. כלומר, היראה היא פונה לא רק לעולם המעשה, לא רק למה שהגוף שלך מושך אותך להגיד. היראה היא גם באה לפגוע במחשבות המקולקלות. מה זה המחשבות המקולקלות? כן, אז פה הוא מדבר על, כשמדבר פה על תכונות נפשיות, אז נסביר את זה בצורה הזאת. יש, כבר הבאנו את זה, אני חושב, כמה פעמים, שרב חיים ויטל כתב את הדבר הזה שיש ארבעה שורשים שהם שורשי הקלקול, כן, שזה כנגד ארבעת היסודות של האפר, המים, הרוח והאש, ואנחנו רגילים לחלק את זה שתיים-שתיים. שתיים הקלקולים נוגעים לרוח, ושני הקלקולים נוגעים לגוף יותר, לחומר. כן. אז שתי הקלקולים שנוגעים לרוח, לצד, למחשבה יותר של הבן אדם, זה הגאווה, שהיא מיסוד האש, והכבוד, כן, שזה מיסוד הרוח. אז במחשבה יכול להיות קלקול לבן אדם שהאדם מתגאה. הגאווה מה היא? הגאווה היא שהאדם מתנתק, כן, מייחס איזשהו ישות לעצמו. האדם מחשיב את עצמו כיש, כדבר שהוא, כאילו, הכוח הוא קשור אליו, והוא לא מייחס את כל החיות שבו למקור האלוקי, זה יסוד הגאווה, וכשהאדם הוא מתגאה, והגאווה יש לה כל מיני, כן, יש כל מיני דרגות, מה גורם את הגאווה, אבל בגדול, הגאווה היא מונעת מהבן אדם את היכולת להכיר בחסרונות שלו. כן, הגאווה היא שהאדם מרוכז בזה שיש בו יש, יש בו איזושהי שלמות, והאדם, ברגע שהאדם הוא בעל גאווה, קשה לו מאוד להכיר בחסרונות שלו. יש לו איזה אנטיביוטיקה, יש לו איזה משהו שהוא פוגע ברצון שלו להרגיש גאה. מה פוגע באדם להרגיש גאה? זה שאומרים לבן אדם, אתה חסר. אז הגאווה היא לא מאפשרת לבן אדם להרגיש את החסרונות שלו. ובוודאי, וזה גם במחשבה, אז היראת שמיים היא באה לפגוע בגאווה של הבן אדם, כן? על ידי זה שהאדם יראה שמיים. אז האדם מודע לדבר הזה שכל, הוא תלוי בקדוש ברוך הוא, כל מה שנותן לו את הכוח זה הקדוש ברוך הוא, וזה בא לפגוע ב, כן, בקלקול המחשבתי הזה של הגאווה. וכן, וכן העניין הזה של הכבוד. מה זה תאוות הכבוד? כן, מה זה מחשבת הכבוד? מחשבת הכבוד היא שבן אדם אומר, אני אקבל את, את הישות שלי, את, את הקיום שלי על ידי זה שאנשים יחשיבו אותי. כן? שאני אני אתפוס מקום בזה שאני יהיה נוכח בחברה, כן? זה תאוות הכבוד. כלומר, הכבוד הוא שהבן אדם הוא מקבל את הישות שלו, רוצה לקבל את החיות שלו, לא מכוח מה שיש בו, אלא מכוח מה שאחרים יחשיבו אותו. וגם הכבוד, יש לו המון המון דברים נוראים. המחשבה הזאת של הכבוד היא פוגעת בבן אדם לעשות את מה שמתאים לו. בן אדם עושה לפי מה שכאילו אחרים חושבים. והאדם במקום להיות עסוק בדבר האמיתי, הוא עסוק בתדמית שלו, הוא עסוק לא באמת באישיות שלו, הוא עסוק בתדמית של האישיות שלו. ולהיות עסוק בתדמית זה דבר נורא והיום. כן, אנחנו אנשים, כן, אנחנו עולם שצערנו יש היום אומנים, יש אפילו כאלה שהם, זה התפקיד שלהם, כן, שיועצי תדמית. אנחנו אומרים יועצי תדמית, זה יועצי הרס העולם. כן, העולם שלנו הוא עולם כל כך הרבה של תדמית, וזה דבר נורא והיום. כן, זה, זה קשור למחשבת, למחשבת הכבוד. ואיך יראת שמיים פוגעת במחשבת הכבוד? ברגע שאתה מייחס את הכבוד לקדוש ברוך הוא, אל מול הקדוש ברוך הוא כולם קטנים. אל מול הקדוש ברוך הוא באמת אין משמעות למה שברנו שמכבד אותך. אתה כל כולך, כל הסרגל שלך, כל מה שאתה מחשיב, זה אל מול הגודל האלוקי. אז מול הגודל האלוקי, כן, כשכולם, כשנמצאים במעמד הר סיני, אין מעמדות. כל העם, כולם שווים מול אדם גדול. הפערים בין הבריות הם כל כך נראים איזשהו דבר קטנוני, ילדותי, לא משמעותי, כשיש את הנוכחות של הגודל האלוקי. כן? זה הדרך שהיראת שמיים מחלישה את הקלקול במחשבה. זה מה ש... כן, אז היא באה להחליש את הצד המקולקל שבמחשבה. אבל בעסקת חבילה מה זה גורם? אומר הרב. אבל זה גם פוגע בעוד דבר. במה זה פוגע? בכוח הרוחני שאנחנו כן רוצים אותו. מה הכוח הרוחני שאנחנו כן רוצים אותו? דהיינו העצמיות המחשבית. העצמיות המחשבית, הכוח של הבחירה של הבן אדם. זה שבן אדם הוא צריך, יש בכל אחד ואחד איזה משהו עצמי, משהו מיוחד, משהו שהאדם, רק הוא יכול להביא לעולם, רק הוא יכול להופיע בעולם, זה הדבר שכל כך צריכים את המחשבה הזאת. כל בן אדם צריך לחשוב את הדבר הזה, כן, כמו שאמרו בעלי המוסר, שאדם צריך שיהיה לו שתי כיסים. בכיס אחד הוא צריך להגיד, אנוכי עפר ואפר, אבל בכיס השני הוא צריך להגיד, בשבילי נברא העולם, לפיכך נברא האדם יחידי. מה זה לפיכך נברא האדם יחידי? כדי להדגיש לבן אדם, כן, כל העולם הגדול הזה, יש צד כזה שהוא כל כולו בשביל היחידיות שלך, בשביל המיוחדות שלך, בשביל העצמיות שלך, בשביל מה שאתה צריך להביא. אז בעסקת חבילה, היא יראת השמיים, היא יכולה. אז כשיראת שמיים היא לא מספיק מוגדרת, אז האדם הוא מאבד את הכוח הזה, את הכוח הטוב הזה, שהוא בא ואומר, אני חייב להאמין במיוחדות שלי. כן? אני חלק מיחידו של העולם, הקדוש ברוך הוא יחיד ומיוחד, בגלל שקדוש ברוך הוא יחיד ומיוחד, אז הוא גם עשה אותי מיוחד. זה האדם מאבד במחשבה הראשונה של היראה. כי היראה אומרת את הדבר הזה, אל תתעסק עם עצמך, אל תחשיב את עצמך, אל תחשיב מה שאחרים אומרים לך, אל תחשיב איך אתה נראה, אל תחשיב את התדמית שלך, אל תחשיב את עצמך כי הדבר שעומד בפני עצמו. זה הצד המקולקל שבאמת היראה מצליחה לבטל. אבל אם זה בעסקת חבילה, היא פוגעת גם בצד החיובי שצריך להיות במחשבה, שמה זה העצמיות המחשבתית. אז זה נקרא את המשפט עוד פעם, כשאתה לא מפריד בין טוב ורע, אז זה פוגע בין בכוח הרוחני, דהיינו העצמיות המחשבית, על ידי מה שבא להחליש את הצד המקולקל שבמחשבה, וזה החלק האחד, ובין הכוח החומרי, כן, באיזה דבר היראת שמיים באה להחליש את הכוח החומרי? הכוח החומרי של האדם, יש בכוח החומרי של האדם שתי דברים, שני דברים נוראים. דבר ראשון, שהחומר הוא מוגבל, הוא כאן, הוא לא משמעותי, הוא בלה, אין בו משמעות, אין בו תוכן. אז האדם יכול, כן, זה היסוד של העצלות. זה היסוד הזה של האפר. כן, זה היסוד הזה שבן אדם אומר, אין שום דבר מיוחד ששווה לי להתאמץ בשבילו, לזוז בשבילו, כן, אין ערך, אין טעם כזה. אנחנו בסעיפים הבאים, הרב ידגיש את זה עוד יותר, כן, את העניין הזה של, של, ש, ש, אז, אז ה, מה שהחומר בא ואומר את הדבר הזה, שמושך את הבן אדם לזה שאין משמעות, אז היראת שמיים באה להתמודד עם הדבר הזה, באה להגיד לחומר, אל תגיד לבן אדם הוא שום דבר. יש את השמיים, שהם, שכן, אתה, מצד עצמך נאמר אין שום דבר, אבל מצד מה שאתה צריך להיות נאמן לשמיים, לשמוע לשמיים, תעשה מה שיראת שמיים עושה. זה החלק האחד. זה החלק של היסוד של האפה. והחלק של היסוד של המים זה היסוד הזה של התאווה. מה העניין הזה של התאווה? העניין הזה של התאווה זה העניין הזה שיש באדם את הנפש הבהמית, שהנפש הבהמית היא נפש מתפרצת, חייתית, פראית, שלא יכולה לדחות סיפוקים, שכל מה שבא לה, כן, היא מיד רוצה. כן, היא רוצה את הצרכים שלה כאן ועכשיו, בלי תוכנית, בלי יכולת להתאפק, בלי יכולת כן, לעבוד לפי איזושהי תוכנית מסודרת. כן, זה הכוחות הפיריים האלה, החייתיים שיש מצד החומר שבאנו, שזה מופיע בצורה הזאת של התאוות, שהאדם לא שולט על הצרכים שלו ומיד הוא מוציא אותם אל הפועל. אז יראת השם היא זו שנותנת כוח לבן אדם לשלוט על הכוחות האלה שעלולים להתפרץ, כן, ושהאדם שעלולים להתפרץ כשהאדם לא חושב ולא זהיר, כן, אז היראה היא מצליחה להחליש את הכוח הזה של התאווה, של ההתפרצות החייתית הזאת. וואו, אנחנו בשתי דקות. אז מה, אז אומר הרב, זה החלק הטוב שהיראה מחלישה באדם. אבל אם זה בעסקת חבילה, נפגע משהו אחר. זה שיש לנו נפש מתפרצת כזאת, נפש טבעית, נפש רעננה, נפש חיה, נפש שהיא שוקקת חיים, שמוצאה את החיים, זה הכוח החיות שיש בבן אדם. זה שבן אדם מגיע היום ויש לו, ויש לו חשק לחיות, חשק להרגיש, זה מה שהוא אומר. ורצון באמת כן למצות את החיים, זה החלק הטוב שיש בנפש הטבעית. והיראת שמיים היא עלולה לפגוע בבן אדם, שהבן אדם גם את זה יאבד. אז זה מה שהוא אומר, ובין הכוח החומרי, שהיראה היא צריכה להחליש אותו, שיחד עם ההחלשה של הכוח החומרי, גם הוא פוגע שהוא יתעוררו את החיים חשק העבודה אומר את הפעולה. כלומר, היראה היא פוגעת בחלק הטוב שיש בנפש, כאילו בנפש הטבעית הזאת. זה אומר הרב, והדעה הנכונה צריכה היא תמיד להשאיר ליראי השם את עבודתם הגדולה הזאת, לדעת שיראת השם בטהרתה מוכרחת היא להוסיף אומץ כוח בכלל. כלומר, שבאופן בסיסי יראת השם היא צריכה להיות לא רק מחלישה, אלא היא באמת התפקיד העיקרי של יראת השם. אדם שהוא ירא שמיים הוא אדם שהוא צריך יותר להסתקרן בחיים. הוא אדם שהוא אומר, כל מה שאני עושה יש לו משמעות, לא רק מה המשמעות שאני חושב, זה משמעות בעיני השם, כן. וממילא זה באופן כללי צריך לתת לבן אדם להוסיף כוח, אני קצת רץ כדי לגמור את הסעיף הזה, כן, להוסיף אומץ כוח בכלל, ולהוציא אל הפועל את כל הסבולה הצפונה בתוך הנפש להשכיל ולהיטיב. ושלילתה אינה מכוונת, כי אם לגבי הצד הרע שבנפש, כמו שאמרנו, שזה מקור המידות הרעות והמעשים המקולקלים, לכן הסברתי, מקור המידות הרעות והמעשים המקולקלים, הסברתי מה זה מקור המידות הרעות, זה ארבעת היסודות של הרע, איך שהיראה כאילו פועלת נגד מקור המידות הרעות והמעשים המקולקלים, וככל שבן אדם מתנקה מהשורשים הרעים האלה, שביות הנפש תורה מנוקה מהם. הרי עולה במעלות החיים בהרחבה גדולה ותוספת ברכה רבה. כלומר, היראה היא דווקא יכולה להיות כוח של תוספת חיים ותוספת חיות. לכו לאכול לנפש הטבעית שלכם. תנסו לעשות את זה לא בצורה חייתית, אלא בצורה, כמו שאומר הרב, איך אמר, להתעוררות לחיים וחשק העבודה אומרת את הפעולה. כן, ככה תוכלו.